בגמרא במסכת קידושין כתוב שאישה היא לא חייבת בתלמוד תורה, מזה שנאמר בפרשתנו, ולמדתם אותם את בניכם, דורשים חכמינו, דורשים חז"ל, בניכם ולא בנותיכם. גם אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה, הוא מביא את הגמרא הזאת, שאישה היא לא במצווה תלמוד תורה, אבל אז הוא נותן הסתייגות. הוא כותב ככה, ומכל מקום, גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן, לידע אותם. עכשיו, מזה שהן מחויבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן, האם החיוב הזה הוא בגדר של הכשר מצווה בלבד? כלומר, הן צריכות לקיים את המצוות שלהן, פשוט להכשיר אותן, שהן ידעו איך לקיים את המצוות כמו שצריך, אזי הן מחויבות ללמוד את ההלכות שלהן. האם זה בגדר של תלמוד תורה, או בגדר של הכשר מצווה בלבד? אומר הרבה בלקוטי שיחות חלק י' הרבה אומר שלכאורה אפשר להוכיח מכמה וכמה מקומות שהחיוב שלהם ללמוד את ההלכות זה לא רק בגדר של הכשר מצווה, אלא שהחיוב שלהם ללמוד את ההלכות זה ממש בגדר של תלמוד תורה ממש. דבר ראשון, אדמור הזקן בעצמו בהלכות ברכות השחר כותב שזה הסיבה, בגלל שאנשים מחויבות ללמוד את המצוות שלהם כדי ללמוד וכדי לדעת איך לעשות אותם, לכן נשים מברכות את ברכת התורה. זאת אומרת, מזה שהן מברכות את ברכת התורה, ברכות התורה, על הלימוד שלהם, מה משמע? שזה לא עניין של הכשר מצווה בלבד, אלא זה ממש לימוד תורה. זה לא הכשר למצווה שלהם, זה ממש בגדר של לימוד תורה. אבל ככה הרבי מניח הנחת יסוד, ועליה עכשיו הוא הולך לפלפל בעריכות, ננסה לתמצת את נקודת הדברים. דבר ראשון, מאיפה המקור באמת בשס? לעניין הזה של לימוד האנשים בהלכות שלהם, זה ממש בגדר של לימוד תורה. אולי באמת נאמר שזה רק הכשר מצווה ולא לימוד תורה. אדרבה, פשטות לשון הגמרא במסכת קידושין, שהגמרא אומרת, ולמדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם, משמע שהם בכלל לא בלימוד תורה. שאלה נוספת, בגמרא במסכת סוטה נאמר את המילים האלה, נשים במאי זכיין, הגמרא שמה מדברת על מצב שלפעמים יש איזושהי זכות לאישה, והעונש, כאשר מדובר באישה סוטה חלילה, אזי יש עונש, והעונש הזה מתאחר בעקבות איזושהי זכות, והגמרא מתעניינת, איזה זכות? נשים במאי זכיין, והגמרא אומרת ככה, אם נאמר שזה מצד לימוד התורה, האינה מצווה. ואז הגמרא אומרת, במאי זכיין, בעקרויי בניהו לבי כנישתה ובעתנויי גבריו, כלומר בזה שהם מסייעות לבניהם ולבעליהן בלימוד התורה. אם נאמר שחיוב ללמוד ההלכות שלהם הוא בגדר של מצוות תלמוד תורה, אז לכאורה למה הגמרא בכלל שואלת נשים במאי זכיין? הגמרא יכלה לענות בצורה פשוטה, הם זוכות בלימוד התורה שלהם, יש להם לימוד תורה, הלכות שהן מחויבות. וגם התשובה, במקום לענות שיש להם את הזכות בזה שהם מוליכות את בניהם לבית המדרש ומסייעות לבעליהם בלימוד התורה, הגמרא יכלה להגיד, במה יש להם זכות? במה שהם לומדות את ההלכות הצריכות להן? אז אם ככה, צריך באמת, כן, האם באמת, אולי באמת נאמר שזה רק, הלימוד ההלכות שלהם הוא רק בגדר של הכשר מצווה בלבד ולא לימוד התורה. עצם זה שהגמרא שואלת זכות דמי אי לימה זכות דתורה, אם תאמר שהכוונה היא לזכות של התורה, אומרת הגמרא הרי היא הרי אינה מצווה, זאת אומרת משמע במפורש שלנשים מצד עצמם אין את זכות לימוד התורה, יש להם את הזכות רק מהטעם של שהם מסייעות לבניהם ולבעליהם. אז כאן הרב מתחיל ומפלפל בעניין באריכות. כדי להבין את זה לעומק יותר, ננסה רגע להתמקד במה שאדמור הזקן כותב בהלכות ברכות השחר. שם מה הוא כותב? הוא כותב, עוד הפעם, נחזור על מה שהוא כותב, שהחיוב שלהן ללמוד את ההלכות לידע היאך לעשותן, הוא, זה, זוהי הסיבה העיקרית לזה שהן מברכות את ברכות התורה. כל אישה מחויבת בברכות התורה, ברכות השחר בברכות התורה, למה? בגלל שהן מחויבות בהלכות לידע היאך לעשותן. רגע, מה יהיה דבר ראשון אם אישה היא כבר בקיאה בדינים שלה? אז ממילא כבר לא חל עליה חיוב ללמוד את ההלכות, כי היא כבר יודעת. אם ככה, אולי היא לא צריכה באמת לברך את ברכות התורה. אדמור הזקן כותב שזהו הטעם העיקרי. למה באמת נשים מברכות את ברכת התורה? לכאורה, כזה טעם הוא לא טעם שהוא שייך לכל הנשים. יש נשים שהן כבר יודעות את ההלכות שלהן. הוא צריך אולי להסביר הסבר אחר למה נשים מברכות את ברכת התורה. מבאר הרבי ככה. יש גמרא במסכת בבא קמא, והגמרא הזאת גם מופיעה במסכת סנהדרין, לגבי נוכרי שלומד תורה. הגמרא אומרת ככה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, דורשת הגמרא ככה, נאמר כאן האדם. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא נאמר האדם. למדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, כלומר אם הוא עוסק בתורה בשבע מצוות בני נוח, הרי הוא ככהן גדול. זאת אומרת שיש להם חשיבות לגוי שלומד תורה, לומד את התורה של אותם שבע מצוות בני נוח, ממש כמו כהן גדול, עליו נאמר, יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כלומר יש לו את המעלה של לימוד התורה, אצל גוי יש לו את המעלה של לימוד התורה. והתוספות בעצמו אומר שהסיבה שהגמרא אומרת שהוא כמו כהן גדול, כי על כהן גדול דורשים חכמינו באמת, יקרה היא מפנינים, שהתורה היא יקרה יותר מאשר כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת שיש כאן את מעלת לימוד התורה, רק בבני ישראל על ידי הלימוד התורה שלהם, מה מתרחש בלימוד התורה של יהודי, הוא עוד קודם לכהן גדול. הגמרא מדברת במסכת הוריות לגבי מצב של כהן גדול עם הארץ וישראל תלמיד חכם, מי קודם למי בפדיון שבועים. הגמרא אומרת שלפעמים יש מצב שישראל קודם לכהן גדול אם הוא לומד הרבה תורה, בגלל שכתוב יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מפנינים, זה דרשת חזל, לפני ולפנים. אז הנוכרי הוא לא קודם לכהן גדול, אבל הוא, יש לו את מעלת התורה כמו כהן גדול. אז לכאורה, הדבר מאוד מאוד מוזר. התורה הרי ניתנה לעם ישראל, מורשה קהילת יעקב. זה שגוי, הוא מותר לו ללמוד תורה, זה רק בגלל שהוא הצטווה בשבע מצוות בני נוח, אז הוא צריך ללמוד את ההלכות בשביל לדעת איך לעשות את אותה מצוות שבע מצוות בני נוח. אבל אין להם את המעלה של העסק בלימוד התורה. ובפועל ככה הגמרא אומרת שכן. מה משמע? שמכיוון שבפועל בני נוח מחויבים ללמוד את ההלכות האלה, של המצוות האלה, כי אם הם לא ילמדו הם לא יוכלו לקיים את זה כמו שצריך, אז נכון שבאמת הלימוד שלהם הוא בשביל לקיים את המצווה כמו שצריך, אבל סוף כל סוף הם מחויבים בלימוד התורה. אז לאחר שהם כבר התחייבו בלימוד התורה, יש להם את הגדר של לומד תורה עם הפלוסים, עם המעלות שדיברנו מקודם, שהם ככהן גדול. או נגיד את אולי בסגנון אחר, לימוד שבע מצוות בני נוח על ידי בני נוח, אפילו שמעובה מלכתחילה בתור לעזור לו לקיים את המצוות, אבל הלימוד עצמו הוא הכנה שהיא מכריחה אותו כדי לקיים את המצווה בצורה טובה, אז על ידי זה נעשה כאן עניין בפני עצמו, לימוד תורה בפני עצמו. ולכן הרי הוא, או לכן הגמרא דורשת במסכת סנהדרין, הרי הוא ככהן גדול. יש לזה דוגמה לעניין הזה מהלכות בית המקדש. כתוב שלפי כמה דעות יש הלכה בהלכות הולכת הדם אחרי השחיטה למזבח על מנת לזורקו, אזי כתוב ש כאשר הכהן היה עושה את העבודות האלה, אז הוא היה חייב לשמור על כשרות המחשבה שלו, שלא יהיה לו מחשבת פסול בשעת הקרבת הקורבן. וכאן יש דיון, האם כאשר הוא חושב מחשבת פסול בהולכה של אדם אל המזבח, האם המחשבה פוסלת או לא? אז אומר הרבי שבכמה דיות במשנה במסכת זבחים משמע שההולכה, הולכה לבד. בשעת ההולכה, אם היה לו מחשבת פסול, אזי זה פוסל את כל הקורבן. מבאר הגאון הרגשובי, שאפילו שלכאורה ההולכה הזו היא בסך הכל מוכרחת בשביל פעולת הזריקה שנעשית לאחר מכן. ופעולת הזריקה היא פעולה שמוכרחים אותה. כתוב בתורה במפורש, וזרקו בני אהרון את הדם על המזבח סביב. אבל מכיוון שמוכרחים להוליך ממקום השחיטה למקום המזבח, אז ההולכה הזו הופכת להיות סוג של עבודה בפני עצמה, והעבודה הזאת בפני עצמה, מחשבה בשעת ההולכה, מחשבה פסולה, פוסלת את הקורבן. וזה אמנם זה לא לכל הדיות, יש דיות שחולקות על זה. למשל רבי שמעון, הוא סובר שבאמת מחשבה בהולכה לא פוסלת, אבל מה מסביר רבי שמעון? למה באמת? הוא טוען כי אפשר בלא הילוך, כי אם הוא שוחט בצד המזבח. זאת אומרת, בגלל שיש אפשרות לעשות את זה בצורה כזו שהוא ישחט ממש קרוב למזבח, ואז הוא לא יצטרך להוליך, אזי לפי דעת רבי שמעון ההולכה לא נחשבת להולכה. מה משמע? שכאשר מוכרח דבר מסוים מעצם הוויית המצווה, מוכרח לעשות את ההכנה, כנראה גם רבי שמעון, שחולק בדיני הולכה למזבח, מה יסבור רבי שמעון? שההכנה שמוכרחת לדבר הופכת להיות לחשיבות בפני עצמה, ויש לגדר בפני עצמו. זה לגבי לימוד התורה לנוחם. להבדיל, עכשיו נבין לעומק את הרעיון של לימוד התורה לנשים. שזה שהן מחויבות ללמוד את ההלכות שצריכות להן, אפילו שזה לא מצד לימוד התורה מצד עצמו, פשוט צריך ללמוד תורה, אלא באמת בשביל לידע היאך לעשותן, זאת אומרת זה מוכרח בשביל לקיים את המצוות כמו שצריך, המצוות שלהם, אבל זה הפך להיות הלימוד עניין בפני עצמו, ולכן בגלל זה הם מברכות את ברכת התורה. ולכן הן מברכות, ונתן לנו את תורתו, כי באמת התורה, במתן תורה, על ידי המצוות שניתנו להם, אזי ניתנה להם והן מברכות, ונתן לנו את תורתו. לכן הן אומרות בברכת המזון, ועל תורתך שלימדתנו. מה שאין כן להבדיל כאשר מדובר על בני נוח, בני נוח הם לא קיבלו את התורה. הקדוש ברוך הוא להפך שאל את אומות העולם והם לא רצו לקבל את התורה. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ולכן אצל הגויים אין את המברכה של ונתן לנו. מה שאין כן אצל נשים, הרי אדרבה, בהקדמה למתן תורה נאמר במפורש, כה תאמר לבית יעקב, אומרים חז"ל, בית יעקב אלו הנשים. לפי הרעיון הזה, מכיוון שלימוד ההלכות הפך להיות עניין בפני עצמו של לימוד התורה, אז לכן הוא כבר לא מוגבל, מכיוון שהוא כבר הפך להיות לימוד, אז הוא כבר לא מוגבל רק למתי שהן צריכות לדעת איך לעשות אותם, ולכן גם אישה שהיא כבר יודעת את כל ההלכות שצריכות לה, והיא יודעת איך לעשות אותם, עדיין יש לה שייכות ללימוד התורה, ולכן היא יכולה לברך את ברכות התורה גם אם היא כבר יודעת את הכל, כי זה הפך להיות עניין ותכלית בפני עצמה. ולכן אדמור הזקן, כשהוא כותב את הטעם העיקרי למה נשים מברכות את ברכת התורה, הוא כותב את הטעם הזה דווקא, כי בעניין הזה, כי בביאור הזה יש לנשים שייכות לתורה מצד עצמם, כמו שנבאר מיד באריכות בהמשך למה זה הדבר העיקרי ששייך דווקא אליהן? ולכן אדמור הזקן בחר מכל הטעמים דווקא את הטעם הזה כטעם ראשון וטעם עיקרי.
עכשיו, זה שכל מה שאמרנו, כל הראיות מהשס, שאנשים הם לא בכלל המצווה של תלמוד תורה, זה ממש לא סתירה. כי מכיוון שהחיוב הזה מסובב מהחיוב שלהם במצוות שלהם, אז לא שייך לומר עליהם שהם במצוות תלמוד תורה, כי זה מגיע ממצוות אחרות. ולכן לא שייך לומר עליהם לאנשים שהם יקבלו על זה שכר כמצוב ועושה במצוות תלמוד תורה. על דרך מה שדיברנו לגבי לימוד התורה של בנוח, שאפילו שיש בזה את המעלה של לימוד התורה, עד כדי כך שהוא ממש כמו כהן גדול, אבל הם לא מקבלים עליהם שכר כמצוב ועושה, כי זה מסובב מקיום המצוות שלהם. ולכן, הגמרא אומרת, בניכם, בניכם ולא בנותיכם, שולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם. לפי זה מובן, מה שהגמרא, כשהיא מדברת על הזכות של נשים, אז הגמרא מתעניינת, והגמרא אומרת, אולי זה הלימוד התורה, והגמרא אומרת שלא. מה הכוונה בזה? הכוונה היא לא שלנשים אין חיוב בלימוד התורה, אלא בנוגע לזכות של לימוד התורה. הרי שם מדובר על אישה שנתלה לה, שנדחה לה עונש בגלל איזושהי זכות, בגלל איזה שכר מיוחד שיש על מישהו שהוא מצווה במצוות לימוד תורה כמצווה ועושה. אז השכר הזה, זכות מצוות לימוד התורה, שהיא מגינה, אין את זה להם. ולכן בלימוד ההלכות שלהם, אפילו שיש בזה את יוקר של מעלת התורה וכו' וכו', אבל אחרי הכל זה לא מצווה ועושה. ולכן הגמרא אומרת, במה נשים זכיין? אז הגמרא לא אומרת שנשים זכיין במה הן זוכות בלימוד התורה שלהם. ולכן זה מה שהגמרא שואלת. אולי נאמר שהכוונה היא זכות לימוד התורה? מה אנחנו רואים מעצם השאלה? מעצם השאלה אנחנו כבר רואים שבאמת יש את לימוד התורה. רק מה? כי באמת הייתה סברה לומר, כי העניין הזה שהם לומדות תורה, יוקר לימוד התורה קיים בנשים. תשובת הגמרא היא לא כוונה שאין את לימוד התורה, אלא שאין את המצווה ועושה כמצוות תלמוד תורה, ולכן אין את השכר כמצווה ועושה מצד מצוות לימוד תורה. וזה מה שהגמרא עונה, שבאמת במה הנשים זוכות, איזה זכות יש להם, בזה שהם מוליכות את בניהם לבתי הכנסת וכולי, ומחכות ועוזרות לבעליהם, זה הזכות שעוזר להם, וזה הזכות שתולה שהסוטה, העונש שלה נדחה. כי פה באמת, בעניין הזה, יש להם את השכר כמצווה ועושה דווקא. כמו שאדמור הזקן אומר בעריכות, בהלכות תלמוד תורה, אחרי שהוא כותב שהיא אינה במצוות תלמוד תורה, אז מה הוא כותב? אם היא עוזרת לבנה או לבעלה, חולקת שכר עמהם, ושכרה גדול מאוד, כי בעניין הזה הם מצווים ועושים על ידה. זאת אומרת שבעניין הזה יש איזשהו חלק במצווה של הבעל והבן, והרי הבעל והבן הם מצווים ועושים. ולכן, מכיוון שיש לה את העניין הזה של מצווים ועושים אצל הבעל, והיא חולקת שכר עמהם, זה הזכות שתולה לאישה הסוטה, ולכן היא מקבלת על זה שכר. כדי להבין את העניין הזה עוד יותר לעומק, למה באמת כאשר היא מסייעת לבניה ולבעלה, אז על ידי זה היא חולקת שכר בלימוד התורה שלהם? לכאורה, אומר הרבי, לכאורה אפשר היה לנסות ולהשוות את זה לאדם שנותן כסף לעני, והעני מקיים בכסף הזה איזושהי מצווה. נגיד הוא קונה את המזון לסעודת שבת. לא מצאנו, אומר רבי, בשום מקום שיש לאותו נותן הכסף לעני, נותן הצדקה, יש לו חלק במצוות שהעני עושה אחר כך. יש לו את המצווה של שכר מצוות הצדקה וזהו. למה פה כאשר נשים מסייעות לבעליהן ולבניהם, יש להם חלק במצוות לימוד התורה שלהם, מה ההבדל? אומר רבי, התשירות הוא מאוד פשוט. כשאדם נותן צדקה לעני, הכסף הפך להיות שייך לעני. אחרי שאני עושה זה, בכסף הזה, איזושהי מצווה, זה מצווה שלו. וזה מצווה שלו, והוא עושה את זה בעניינים שלו, בכסף שלו, כי זה הפך להיות שייך לעני. אבל כאשר האישה היא עוזרת לבן שלה, או לבעלה, אזי היא עוזרת לו מלכתחילה בקיום המצווה של תלמוד תורה, כלומר היא מסייעת לו בקיום המצווה הזו, אז היא למעשה משתתפת במצווה הזו, ומכיוון שהיא משתתפת ועוזרת במצווה הזו עצמה, לכן היא חולקת שכר עם האם, היא מקבלת שכר לימוד התורה של האבא, של בעלה ושל הבן שלה. על דרך מה שכתוב בפסק דין בשולחן ערוך, שאדם יכול להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה, והוא יהיה יששכר וזבולון וכו'. יש לזה דוגמה, אומר הרב, מצינו במצוות פריה ורבייה. הר"ן, שיטה מפורסמת של הר"ן במסכת קידושין, שהוא כותב שאפילו שאישה היא לא מצווה בפריה ורבייה, הגמרא אומרת פרו ורבו וכבשוע, איש דרכו לכבוש, ואישה אין דרכה לכבוש, אומר הר"ן, למרות שהיא לא מצווה, יש לה מצווה כי היא מסייעת לבעל לקיים את מצוותו. אומר, זאת, מה מתכוון הר"ן לומר? שקיום המצווה של הבעל הוא רק על ידי זה שבדבק לי באשתו והיו לבשר אחד, כלומר פריה ורבייה. זאת אומרת שמצוות פריה ורבייה שהבעל מצווה עליה נעשית על ידי הבעל והאישה. ומכיוון שהיא מסייעת במצווה, אומר הר"ן, שיש לה גם כן חלק במצווה הזאת. אותו דבר מצאנו גם כן לגבי ברכת כהנים. שהישראלים שהם שומעים את הברכות של הכהנים, יש להם חלק במצווה הזאת. כי הכהנים, כדי לקיים את המצווה שלהם לברך את עמו ישראל, הם צריכים את הישראל, שיהיה את מי לברך. ולכן, עיר שכולה כהנים, אז יש דיון שלם. למי הם מברכים? כתוב, מברכים לאחיהם שבשדות. בלי ההסבר הזה, שמברכים לאחיהם שבשדות, הם לא היו באמת יכולים לברך. יש אחד הפוסקים, הוא כותב ככה, ישראל העומדים ומכוונים ליבם לקבל ברכתם, לקבל ברכתם של הכהנים, הם נמי, הם גם בכלל המצווה. על דרך זה, כמו שזה בפריה ורבייה, וכמו שזה בברכת כהנים, זה גם לגבי לימוד התורה של האישה. לימוד התורה של האישה, שכשהיא עוזרת בלימוד התורה של בעלה והבן שלה, אז המצווה, מכיוון שהיא נעשית בפועל בהשתתפות שלה, אז יש לה גם כן חלק במצווה הזאת. העניין הזה באמת שהר"ן כותב, שהיא ממש יש לה חלק במצוות פריה ורבייה, הדוגמה הזו, אומר רבי, אפשר לחקור את זה בשני אופנים. באופן אחד אפשר להסביר את זה שכשהר"ן כותב יש לה מצווה, הכוונה יש לה מצווה סתם. זאת אומרת, בעצם אין עליה את הציווי לקיים פריה ורבייה, אבל מכיוון שהיא מסייעת לבעל לקיים את המצווה שלו פרו ורבו, אז לכן יש לה מצווה, אבל אין לה את המצווה הזו של פריה ורבייה. או שנאמר, לא. יש לה מצווה שאומר הר"ן כוונתו שיש לה חלק במצוות פריה ורבייה. על דרך זה גם בנוגע לשכר שיש לאישה שהיא עוזרת לבן שלה לקיים את מצוות תלמוד תורה. האם זה ממש חלק ממצוות תלמוד תורה או שיש לה מצווה, מצווה סתמית? כשהגמרא כותבת שמכיוון שהיא עושה את המצווה הזו והיא עוזרת להם, אז פלגען בהדיו, חולקת, האדמו"ר הזקן כותב, חולקת שכר עמהן. אדמור דקן לא כותב נוטלת על זה שכר, אלא חולקת שכר עמהם, מובן כמו האופן השני, שיש לה חלק במצוות תלמוד תורה ממש. וזה בדיוק הביור, כמו שאמרנו מקודם, מכיוון שמצוות תלמוד תורה של הבן או של הבעל, המצווה הזו נעשית בעזרתה ועל ידה, אז יש לה חלק בקיום מצוותו, זאת אומרת יש לה חלק במצוות תלמוד תורה. ולכן היא חולקת שכר איתם. היא לא רק נוטלת שכר סתמי, אלא היא חולקת את שכר המצווה, והדרך זה גם בנוגע לפריה ורבייה. שמה? שבסיוע של הבעל לקיים את מצוותו, אזי יש לה חלק במצווה הזו של לימוד תורה. לפי הרעיון הזה יוצא דבר מעניין. הזכות של האישה בתלמוד תורה, על ידי שהיא מסייעת לבעלה ולבן שלה, הוא למעשה זכות יותר גדולה מאשר החלק שלה בתלמוד תורה, כלומר, כשהיא לומד תורה כדי לדעת את המצוות שהן צריכות לה. כי שם אין את החיוב של מצווה ועושה. ואילו כאן, על ידי שהיא עוזרת לבעלה, אז היא חלק מהמצווה הזו, היא סוג של מצווה ועושה. לפי הרעיון הזה, נבין עוד דקדוק מלשונו של אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה. בהתחלה הוא כותב שאין האישה במצוות תלמוד תורה. ואז הוא מקדים ואומר שאם היא עוזרת לבעלה חולקת שכר עמהם. ובסוף בסוף הוא מוסיף שהן מחויבות בלימוד התורה בגלל ההלכות הצריכות להם. בלי הביור שאמרנו מקודם, אזי היה קשה כאן, למה האדמור הזקן מקדים את המאוחר? כי לפי ההבנה הפשוטה, העניין הזה שהן לומדות את ההלכות הצריכות להן הוא הרבה יותר גבוה מאשר הסיוע לבעליהן בלימוד התורה. כי הסיוע לבן שלה או לבעלה ללימוד תורה זה רק סיוע. ושתיים, הסיוע שלה היא רק בזה שהיא מקבלת שכר של בעלה. ושלוש, זה, כל העניין הזה הוא שייך רק באישה כזו שיש לה בעל ויש לה בן והם זקוקים לעזרה ועל ידי זה היא עוזרת להם. וארבע, ההלכה הזו היא לא הלכה מיוחדת בנשים אלא זוהי הלכה ששייכת לכל אחד ואחד שעוזר למישהו ללמוד תורה. גם נשים הן יכולות להיות אלה שהן עוזרות למישהו ללמוד תורה. אז לכאורה ההסבר הזה הוא לכאורה ההסבר המשני. לעומת זאת, מהו ההסבר העיקרי, לכאורה היה צריך להיות? זה שהן מחייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן. אז דבר ראשון, זה התלמוד תורה שלהם. שתיים, זה כל אחת ואחת. לפי הרעיון הזה, אם ככה, אדמור הזקן היה צריך לכתוב שדבר ראשון לתת את הרעיון הזה שהן מחויבות ללמוד את ההלכות הצריכות להן. רק אחרי זה הוא היה צריך להוסיף בתור אופן משני שאם היא עוזרת לבעלה או לבנה, אזי היא חולקת שכר עמהם. למה הוא מקדים לכאורה את המאוחר? אבל לפי הביאור של הרבי יוצא הרבה יותר מובן, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מובן. כי לפי הביאור הזה, מה הוא בעצם רוצה לבאר? בתחלה הוא כותב אישה אינה במצוות תלמוד, מצווה במצוות תלמוד תורה. ובכל זאת הוא רוצה להדגיש שיש לה שייכות למצווה הזו, אז לכן הוא מקדים את העניין הזה של עזרה וסיוע לבעליהן, לפני העניין של החיוב שלהם ללמוד את ההלכות הצריכות להם, כי על ידי זה יש שייכות למצוות תלמוד תורה, ממש כמו מצווה ועושה, כמו מצווה ועושה. ושנית, הביאור הזה שהיא מסייעת לבעלה זה שייך לכל התורה כולה, שעל ידי זה היא חולקת שכר עמהם כמצווה ועושה, כי היא זו שמסייעת להם לקיים את המצווה הזו. אבל זה שהם חייבות ללמוד את ההלכות הצריכות להם, מכיוון שעל ידי זה באמת נוצר חיוב ללמוד תורה. אבל החיוב הזה הוא בא בהסתעפות לחיוב במצוות שלהם, לא שייכות ישירה לתלמוד תורה, אז בלימוד ההלכות שלהם עצמם, שזה נפלא, אבל אין את המעלה הזו של מצווה ועושה במצוות תלמוד תורה, זה מצווה אחרת. אבל זה לא במצוות תלמוד תורה, זה במצוות שלהם, שכתוצאה מזה הן מחויבות גם ללמוד את ההלכות של המצוות האלה. ולכן, את העניין הזה הוא מביא דווקא בסוף, אחרי העניין שהן עוזרות לבעליהם ולבניהם. ולפי הרעיון הזה, נוכל להבין עוד דיוק קטן. ועכשיו נחזור להלכות תלמוד תורה, להלכות ברכות השחר של אדמור הזקן. הרי אמרנו מה עכשיו היה הביור? שאם היא עוזרת לבעלה או לבנה, אז היא חולקת שכר עמהם, זאת אומרת יש לה חלק במצוות תלמוד תורה שלהם כמו מצווה ועושה. אז אם ככה, למה אדמור הזקן בהלכות ברכות השחר, כשהוא מדבר על ברכות התורה, הוא לא מביא את העניין הזה? בכל זאת, אפילו לפחות בתור טעם נוסף, למה נשים מברכות את ברכת התורה. למה האדמו"ר הזקן לא מזכיר את העניין הזה שהן מסייעות לבעליהן כאשר הוא מדבר על ברכות התורה? ברור שלא כל הנשים יכולות לעזור לבעליהן או לבניהם, כי לא לכל הנשים יש להם בעל או בן. ולכן הטעם הזה לא יכול להיות הטעם העיקרי לחיוב בברכת התורה. אבל לפחות להזכיר את העניין הזה, אפילו בתור איזושהי תוספת, בתור איזושהי הסתעפות, אפילו בכלל לא מזכיר את העניין הזה. אז כדי להבין את זה, מביא הרבי שישנם מפרשים ששאלו על הרעיון שאמר הרן מקודם, שהיא מסייעת לבעלה בקיום מצוות פריה ורבייה. מפרשים שואלים שיש גמרא במסכת יבמות על אישה שבאה לבעלה ולא היה לאותה אישה נשים, לא היה לה בנים ממנו, אז היא תבעה את בעלה לגרש אותה. אז הוא אמר לה, את לא מצווה בכלל, כאילו לא, הוא ניסה להתעלם. אני לא, את לא מצווה, את לא מצווה על פריה ורבייה, ממילא את לא. אז היא אמרה לו, מה אני לא צריכה, היא אמרה, לא צריכה אותה אישה מקל לידה, כלומר אני צריכה בנים שיעזרו לי כשאני אהיה מבוגרת. ככה היא אמרה. לכאורה, למה הגמרא לא אומרת, לפי ההסבר הזה של הרן, שהיא מסייעת במצווה? למה ההסבר הזה לא מופיע? שהיא תבוא ותגיד לבעלה, אני רוצה לסייע במצווה, ולכן תגרש אותי כדי שאני אוכל להתחתן עם מישהו אחר, ולקיים את המצווה של פרו ורבו? ככה המפרשים שואלים. מה באמת ההסבר? ההסבר הוא פשוט מאוד. זה שהיא מסייעת לבעל לקיים את מצוותו של הבעל, זה דבר שתלוי ברצונה. אם היא רוצה, היא יכולה להינשא ולסייע לבעל לקיים את מצוותו. ועל ידי זה באמת יהיה לה חלק במצווה שלו. אבל מצד עצמה, היא לא מצווה על זה, היא יכולה גם לא לרצות. ולכן היא לא יכולה לתבוע את בעלה שיגרש אותה כדי שהיא תקיים את המצווה הזו. היא לא מצווה לסייע לבעלה. אין עליה שום ציווי. בפועל, כאשר היא מסייעת לבעלה, אזי היא חולקת את מצוותו, היא מקבלת חלק מזה, ואז היא באמת מקיימת מצווה. ולכן הטענה שלה הייתה, מה הייתה הטענה על אמת? אני צריכה מקל את זקנתי. ובאמת, הטעם הזה הוא באמת טעם שהוא טעם טוב לחייב את בעלה לתת לגט כדי להתחתן עם מישהו אחר, ואז יהיה לה ילדים ויהיה לה מקל את זקנתה. אבל לא העניין הזה שהיא צריכה לסייע לבעלה לקיים את מצוותו, היא לא מצווה בזה. יש לה את זה דבר שהוא תלוי באמת ברצונה שלה. לפי הרעיון הזה נבין אותו דבר גם אצלנו לגבי מצוות תלמוד תורה. בזה שהיא עוזרת לבעלה, בזה שהיא עוזרת לילדים שלה ללמוד תורה, אז היא באמת מקבלת על זה שכר. אבל זה דבר שהוא תלוי ברצונה. אם היא רוצה, היא יכולה להשתתף במצוות תלמוד תורה של בעלה, שבעלה הוא מצווה ועושה לעשות את מצוות תלמוד תורה, ואז היא באמת חולקת איתו שכר, אבל זה תלוי ברצונה. אין עליה חיוב לעשות, אין עליה חיוב לסייע לבעלה ולחלוק שכר איתו. לכן, כאשר אדמור הזקן מביא את עניין של ברכת התורה, הוא לא מביא את העניין הזה שהיא עוזרת בהלכות ברכות התורה, בהלכות ברכות השחר, אפילו הוא לא מביא את זה בתור טעם נוסף, כי מכיוון שאין עליה שום חיוב על זה, היא לא יכולה לברך את ברכת התורה על זה שהיא יכולה לעזור לבעלה ולבן שלה ולקבל שכר במצוות תלמוד תורה שלהם. לעומת זאת, כאשר היא מברכת על זה, אומרת אדמו"ר הזקן, מה באמת הסיבה שהיא מברכת ברכת התורה? מצד החיוב שלה לעשות מצוות, מהחיוב הזה מסתעף חיוב ללמוד תורה, ולכן היא מברכת את ברכת התורה. Thank you.